ערב טוב. בפעם הקודמת דיברנו על הנושא של העולם הבא, משמעות המושג הזה. ובסך הכל מהדיון האחרון ומהדיון הקודם עולה שיש שני מושגים של תכלית. יש מושג של תכלית שפירושו הסוף, השיא של תהליך מסוים, לאן מגיעים, מה סוף הדרך. ומבחינה הזאת אומר הרמב״ם שהתכלית האחרונה היא העולם הבא. הטובה והתכלית האחרונה היא להגיע אל זאת החברה העליונה, חברה של עולם הנפשות, העולם הרוחני, שהוא מצב שאנחנו לא מכירים אותו בעולם הזה, מפני שאנחנו חיים בתוך החומר, וגם התופעות הרוחניות והנפשיות אצלנו עוברות דרך המערכת הפיזיולוגית, ולכן אנחנו לא מכירים את המושג של חיים רוחניים טהורים, שהם יש להם תכונות שאין לה למציאות שלנו. זה דבר אחד שהוא התכלית במובן של קצה, פסגה, ויש תכלית במובן אחר, במובן של מטרה. כלומר, האם אנחנו שואפים בקיום המצוות למטרה מסוימת, כלומר למטרה של הגעה לחיי העולם הבא, או לא. קיום המצוות והתורה הוא ערך כשלעצמו, או כפי שהרמב"ם מגדיר את זה, עושה האמת מפני שהוא אמת. ולא בשביל משהו אחר. אתה לא מקיים מצוות או לומד תורה בשביל להגיע לאיזשהו מצב אחר, אלא רק בשביל הדבר עצמו. זה תכלית במובן של מטרה. בהקשר הזה של התכלית במובן הראשון, של הסוף, אז הוא אומר גם משפט שצריך להסביר אותו: והרעה השלמה היא היקרתות הנפש ואובדנה, ושלא תזכה להישאר קיימת, והוא הכרת הנזכר בתורה. הדבר הזה הוא מאוד בעייתי, מפני ש כרת נזכר בתורה כעונש על הרבה עבירות, למשל חמץ בפסח, מלאכה בשבת, אכילת חלב, כל אלה יש בהם כרת. אז מה, כל מי שעובר על אחת מהעבירות האלה אין לו חלק לעולם הבא? חס וחלילה. הרי המשנה שעליה אנחנו מדברים אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, בעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים ואין תורה מן השמיים ואפיקורוס, כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא הם כופרים, כופרים בעיקר. לא מאמינים בשום דבר, לא מאמינים בזה שיש חיים אחרי המוות, לא מאמינים בתורה מן השמיים, לא מאמינים במציאות השם. אלה אין להם חלק לעולם הבא. אבל אומר הרמב״ם במפורש בסוף ההקדמה, שכל מי שמודה באלה היסודות, יסודות האמונה, ומאמין בהם, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחייבים לאהובו ולרחם עליו, וכל מה שחייב השם מקצתנו לקצתנו מן האהבה והאחווה. ואפילו עשה מה שעשה מן העבירות, מחמת התאווה והתגברות הטבע הגרוע, הרי הוא יענש כפי מריו, ויש לו חלק, יש לו חלק לעולם הבא. אז מה הוא אומר כאן? מתחייב כרת, הוא נחרט מהעולם הבא. זה הרי סתירה גמורה למה שהוא אומר אחר כך, שגם מי שעושה עבירות, איזה שלא יהיו, אין בו, יש לו חלק לעולם הבא, הוא רק מקבל את העונש על העבירות שהוא עשה. התשובה היא פשוטה, שכאן הוא מדבר על כרת מסוים. כמו שבאר ואמר, היקרת תיקרת הנפש ההיא. ואמרו עליהם השלום, היקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. על מה מדובר שם? מדובר שם על עובד עבודה זרה. ובית עבודה זרה והנפש שתעשה ביד רמה, את השם הוא מגדף, יקראת תקראת הנפש שיקח כתוב בפרשת שלח לך. זה כופר בעיקר. עובד עבודה זרה זה אחד מהכופרים, זה אחד מהאנשים שלא מאמינים. עובדי עבודה זרה, עליהם נאמר, יקראת תקראת הנפש ההיא. יקראת בעולם הזה, תקראת לעולם הבא. סתם קראת שבתורה כשכתוב ונכרתה הנפש ההיא על איסור חלב, או על איסור דם, או על איסור חמץ בפסח, לא כתוב יקראת תקראת. כתוב ונכרתה הנפש ההיא. נכרתה, כלומר, מיטה. הגמרא דנה, תוספות דנים, כמה מקומות, מה ההבדל בין מיטה בידי שמיים לבין כרת. שניהם בעולם הזה. אין שם, לא מדובר שם העולם הבא, מדובר על העולם הזה, שבו יש מצוות שבהם התורה אומרת ונחרטה הנפש ההיא מאה מאה. אבל זה לא המושג הזה שהרמב"ם מדבר עליו כאן. כאן הוא מדבר על המושג של היכרת תיכרת, וזה מופיע רק שם, במקום הזה של עבודה זרה. ושם חז"ל מדגישים, יכרת בעולם הזה, תיכרת העולם הבא. כי מדובר על אדם שהוא כופר, בעיקר. ועליו אנחנו אומרים שהרעה שלמה יכרתות הנפש. אבל כאן צריך להוסיף עוד משהו. הרי לא ייתכן בעולם שההיכרתות של הנפש ואי המשכיותה, אי הישארותה, זה יהיה העונש היחיד למי לרשעים. למה לא ייתכן? מפני שהרי צריך להיות הבדל בין אדם שהוא כופר, אבל הוא לא עושה, לא מזיק לאף אחד, הוא חי את החיים שלו, לבין רשע שהוא רוצח, גונב, גוזל, שודד, מזיק, עושה כל החיים מעשים אשר לא יעשו, תועבות. אז שניהם יקרתו וזהו, זה יהיה העונש שלהם, שהם יקרתו מהעולם הבא. בוודאי שזה לא ייתכן ששני אנשים שהם בגדר של כופרים בעיקר יזכו לאותו עתיד, כאשר אחד הוא רשע גדול, אם ניקח דוגמאות קיצוניות של רשעים בהיסטוריה, והשני הוא סתם אדם כופר שלא מקיים מצוות ולא עושה מעשים נוראים. ודאי שלא ייתכן דבר כזה, והתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. הוא אין מושג של עוול, שמישהו שהוא כל ימיו הרשיע ועשה תועבות, הוא בסופו של דבר ימות וזהו, ולא יזכה לעולם הבא. אז מה הוא הפסיד? לפחות חי בעולם הזה איזה 70 שנה, כמו פריץ שנהנה מהחיים וזהו. ברור שיש מושג של עונש שהרמב"ם לא נכנס אליו כאן. הוא אומר שהרעה השלמה, כלומר הרעה האולטימטיבית הסופית, היא שהוא לא יהיה קיים, שהוא יקרת. זה לא אומר שאין מושג של עונש שהוא קודם להיקרתות הזאת. אדרבה, אנחנו יודעים שחז"ל מדברים על המושג של גיהינום, והרמב"ם גם כן ידבר עליו, אנחנו נראה שזה המושג הכי בעייתי בכל מחשבת הרמב"ם, זה המושג גיהינום, אבל נעזוב את זה כרגע. בכל מקרה, ודאי שיש מושג כזה של עונש שהוא לא רק ההיקרתות. איך העונש הזה בא לידי ביטוי? זה כבר שאלה גדולה. יכול להיות שהמצב של ההיקרתות, המצב של ההיעלמות של הקיום של האדם, הוא יכול לעשות בדרכים שונות ומשונות, זה ברמות שונות. כלומר, אנחנו לא יודעים מה זה היקרתות, מה זה מוות של הנפש. אנחנו יודעים מה זה מוות של הגוף. אבל מה זה מוות של הנפש? יכול להיות שהתהליך הזה של מות הנפש הוא תהליך, כפי שחז"ל מספרים פחות או יותר, הוא תהליך שיש בו, יש בו עונש, יש בו איסורים. זה כמובן יהיה תלוי בשאלה מה האדם הזה עשה בחיים שלו. אם הוא היה רשע גדול, אז הוא לא יצא מהעולם בשקט וזהו, מת. אלא הרעה שלמה, כלומר הסוף של הרע, כמו שהוא אומר, הסוף של הטובה הוא העולם הבא, כך הסוף של הרעה הוא ההיכרתות. שלא יהיה קיים יותר. אבל מה קורה עד אז, זה כמובן תלוי בשאלה מה בן אדם עשה. כמו שלעניין השכר, העולם הבא זה לא מושג הומוגני לכל אחד. זה מושג שהוא תלוי במה שאתה עשית בחיים שלך. אם אתה הגעת לדרגה יותר גבוהה, אז יש להניח שהשכר שלך יהיה יותר גבוה. אבל הרעיון שהרמב"ם פה אומר הוא ש בסופו של דבר יש סוף, יש תכלית לטוב ויש תכלית לרע. התכלית של הטוב זה הקיום של עולם הנפשות, תכלית של הרע זה ההיקרטות. טוב, אם אתם זוכרים, אלה שזוכרים, אלה שהיו פה מההתחלה, הדיון הראשון היה מהי הטובה שיזכה לאדם בקיום המצוות, והוא הביא שם חמש דעות. כל החמש דעות לא מצאו חן בעיניו, כי כל החמשת הדעות היו עסקו במושגים גשמיים, ולא הגיעו לנקודה העיקרית שהיא העולם הרוחני. והרמב"ם אמר שהם כולם עוסקים בדברים שהם לא התכלית, לא העיקר. כי התכלית והעיקר זה המוסד של העולם הבא. ואחר כך הוא הסביר אותו. עכשיו, מה הוא עושה עם כל החמשת הכיתות האלה? הרי הם הביאו, כל אחד הביאה ראיה לדבריה. מפסוקים, ממאמרי חכמים, מפסוקים בתנ"ך. אז מה עושים עם כל הדברים האלה? הרמב"ם הולך עכשיו לדון אחד לאחד במושגים האלה שהם דיברו עליהם. הוא מסכים שכל המושגים האלה הם מושגים נכונים ביהדות, באמונה, אבל הוא אומר, כל אחד מהם יש לו מקום של איזשהו שלב של אמצעי ולא של שלב סופי. והוא מתחיל מהדבר הכי פשוט. היהודים הטובים והרעים בעולם הזה. מה שכתוב בתורה, והיהם שמוע תשמעו אל מצוותיי, נתתים את ארציכם, ביתו יורה ומלכוש, ואספת דגניך, תירושך ויצריך, יהיה לך כל מה שאתה צריך, כלכלה משופרת, וביטחון, והאויבים לא יציקו לך, וכו' וכו'. יהיה לך טוב בעולם הזה. זה כתוב בתורה, נכון? אז הייתה דעה שאמרה, זה השכר של המצוות. הקטע הרביעית, אם יש לכם הספר, זה עמוד קוף למד. אם אין לכם הספר, אז רצוי שיהיה לכם להבא. והיום שמעתי עמוד קוף למד. היום שמעתי מהמוכר בחנות הזאת שהמלצתי עליה פעם פה ב... ספרי ארץ ישראל זה נקרא, בקצה קריאת משה, שיש לו עדיין ספרים. מי שמעוניין, שיגש אליו. מה זה הזאתי? בזאתי? אני לא יודע. אני מחזיק את הספר שעליו דיברנו, אבל איפה זה שם אני לא יודע. אם כן, אז הקטע הרביעית הזאת אמרה שהטובה שנזכה לה בקיום המצוות היא נחת הגוף ומילוי התקוות העולמיות בעולם הזה. כתוב הארץ, ורוב הממון, והבנים, ואריכות הימים, ובריאות הגוף, והביטחון, כולי. מה זה? אומר הרמב״ם כך, אמנם היהודים הטובים והרעים הנזכרים בתורה, כוונתם מה שאספר לך. אני קורא עכשיו בעמוד קוף למד זין. הרעיון הוא כזה, אני אגיד את הרעיון במילים שלי. מה שהתורה אומרת, והאם שמוע תשמעו אל מצוותיי, נתתים את ארציכם ביתו, זה לא השכר על המצוות. זה לא השכר על המצוות, נגיד כך. זה לא השכר בידיעה. זה בבחינת אמצעים נוחים בשביל להמשיך להתקדם, להמשיך להתעלות מבחינה רוחנית, להמשיך לעסוק בתורה ובמצוות. אדם חי בעולם הזה בתנאים שהם או עוזרים לו ומסייעים לו, או מקשים עליו ומכבידים עליו. אם יש לו בריאות ופרנסה, ואין לו מצוקות וצרות, אז הוא יכול להתמסר לדברים של לימוד, של מעשים טובים. אם הוא צריך לדאוג כל הזמן לשרוד, הוא צריך לדאוג לקיומו הפיזי, אז אין לו זמן לדברים האלה, אין לו ראש לדברים האלה. ניקח דוגמאות קיצוניות, כמו מצבים של מצוקה נוראה, שאנחנו יודעים שהייתה בדורות האחרונים שלנו, תקופת השואה. אנשים יכלו לחשוב על משהו בכלל, חוץ מאשר על ההישרדות. לא, אפשר לחשוב, אפשר לומר, לא, בן אדם כשנמצא בתנאים קשים, אז דווקא אז הוא יכול לגלות יותר את הצד המוסרי שבו. זה גם נכון, אבל זה נכון עד גבול מסוים. יש כבר מצב שבו בן אדם כבר לא חושב על כלום. הוא רק חושב איך הוא שורד. כאשר תנאי החיים נעשים קשים וקשים, והוא פשוט צריך לשמור על קיומו הפיזי. ואז הוא לא מתקדם, והוא לא מתעלה, והוא לא רוכש לעצמו איזושהי דרגה רוחנית יותר גבוהה, שזה הבסיס של הקיום הרוחני שדיברנו עליו בפעם הקודמת. התורה אומרת, והרמב"ם מביא לא פה, אלא במשנה תורה, בהלכות תשובה, הוא מביא פסוק שאומר את הדברים ממש בצורה מפורשת, שקראנו אותו לא מזמן בתורה, בפרשת כי תבוא. התורה אומרת, אחרי שכתוב שם על הברכות והכללות, מהסוג הזה של ברכות וכללות בעולם הזה, אומרת התורה ככה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, ועבדת את אויביך ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל. כלומר, כל מה שאמרתי לך מקודם, על זה שיהיו לך חיים נוחים ופרנסה טובה והאדמה תיתן את פריה וכו', זה לא השכר על המצוות, זה תנאי השירות שלך. הם מכירים את המושג הזה, תנאי שירות, יש בצבא מושג כזה, תנאי שירות. זה תנאי השירות שלך. תחת השלו עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. באיזה אופן אתה תעבוד את השם? במצב נעים, נוח, שמחה, טוב לבב, עושר ורוב כל. אבל זה לא השכר על עבודת השם, זה האופן שבו אתה תעבוד את השם. אתה לא רוצה, אתה רוצה ללכת איתי בקרי, אז אתה תגיע למצב שתעבוד את אויביך ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל, ואז באמת לא יהיה לך ראש בשביל לעבוד את השם, כי אתה תהיה עסוק להתקיים פיזית ולעשות את המכסה של העבודה שהנוגסים דורשים ממך. יוצא איפה שכל הנושא הזה של טובות העולם הזה, הן לא מוצגות בתורה כשכר, השכר והידיעה של קיום המצוות. הן מוצגות בתורה כאמצעים שהקדוש ברוך הוא נותן, בבחינת שכר מצווה מצווה. אם אתה עושה מצוות, אתה משתדל בעבודת השם, אז הוא ייתן לך תנאים להמשיך להשתדל ולהמשיך להתקדם. אם אתה מזלזל, אז הוא ייתן לך תנאים שבהם לא תוכל להמשיך להתקדם. זה הכל. את הפסוק הזה הוא מביא בהלכות תשובה בפרק ת', שם הוא בעצם אומר את אותם הדברים שהוא אומר כאן קצת יותר בהרחבה. והוא מביא את הפסוק, תחת אשר לא עבדת. כאן הוא אומר, נכון, סליחה, גם כאן הוא מביא אותו. גם כאן הוא מביא אותו. הוא אומר, אם תקיים את אלה המצוות, אסייע אחל קיומן והשלמות בהן, ואסיר ממך העיכובים כולם. לפי שהאדם אי אפשר לו לעסוק בעבודת השם, לא כשהוא חולה, ולא כשהוא רעב או צמא. הוא כמובן, או בשעת מלחמה, הוא כמובן מקצין את זה. זה לא שבאמת אדם שהוא חולה, או רעב או צמא, אז הוא לא יכול לעבוד את השם. הרי לפעמים דווקא כשאדם במצוקה, אז הוא יותר מתגבר בתפילה, ובמה שהוא יכול לקיים במצוות, ובמצוות שבין אדם לחברו, ודברים כאלה. הוא מתכוון שככל שהחיים נעשים יותר קשים, כך הם בעצם מטרידים את האדם ומרחיקים אותו מהיכולת להתקדם מבחינה רוחנית. לפיכך יעד בסור אלו כולם, ושיהיו בריאים ושלבים עד שתשלם להם ידיעת השם, ויזכו לחיי העולם הבא. הרי שאין תכלית התורה שתשמן הארץ ויאריכו הימים ויבריאו הגופות, אלא יעזרו על קיומה באלו הדברים כולם. כמו שאמר, תחת אשר לעבדת השם וכו'. הוא מזכיר פה רק את התחלת הפסוק. אז זאת התשובה לנושא של שכר ועונש בעולם הזה. כן. אז נכון, אני אמרתי שזה לא באמת חד וחלק שבן אדם שהוא בתנאים קשים אז הוא עובד את השם פחות. כל עוד שמדובר על דברים שהם סבירים, שהם נסבלים, אז אדם יכול להימצא בתנאים פחות טובים ולעבוד את השם בדרגה יותר גבוהה. אבל יש גם מצבים שבהם גם צדיק גם אדם טוב, הוא מאבד את היכולת לעשות עם עצמו משהו. הגמרא מדברת על השאלה הזאת, אלו הם ייסורים של אהבה. אומרת הגמרא, לפי דעה אחת, כל שאין בהם ביטול תורה. יש לאדם ייסורים, יש לו כל מיני בעיות, או בריאותיות, או אחרות. מתי זה נקרא ייסורים של אהבה? כלומר, שזה באמת לא פוחת מדרגתו של האדם, אלא להפך, אולי מעלה אותה. כל שאין בהם ביטול תורה, שהוא יכול להמשיך ללמוד תורה, גם במצב הלא נעים. אבל אם כבר מגיע מצב שבו הוא לא יכול ללמוד, כי הוא צריך ללכת לעבוד מהבוקר עד הלילה, או כי הוא ממש חולה והוא לא יכול לעסוק בתורה, אז זה כבר לא ייסורים של אהבה. אז זה כבר מצב שהוא עונש. הוא כבר לא יכול להיות מצב שאתה יכול לומר, הנה, בתנאים הקשים האדם הזה גם כן ממשיך להתעלות. יש פה גבול עדין של מצד אחד, כשהתנאים קשים יש יותר אתגר ויש יותר אפשרות לבטא את הצד המוסרי של האדם, מצד שני יש כבר סוג של תנאים כאלה שהם מבטלים אותך מהיכולת לעשות עם עצמך משהו רציני. אתה כבר לא חושב על שום דבר חוץ מאשר על הבעיה. לא עלינו ולא עליכם שלא ניכנס למצבים האלה, אבל זה ברור שיש מצבים כאלה שבהם בן אדם מנוטרל, מנוטרל. אז הוא לא מתקדם, אז הוא לא עוסק בתורה ובמצוות. ועל זה מדובר בצורה הקיצונית, בתוכחה. אגב, התוכחה זה הרי אחד מהדברים הנפלאים ביותר שבתורה. מצד אחד זה הרי דברים נוראים מה שכתוב שם. מצד שני, כשאתה קורא את זה, אז אתה חושב, טוב, זה... כלומר, אולי... פעם כשקראו את זה, אז חשבו, זה מין מליצות, זה מין דברים לא. אבל אחרי שעם ישראל עבר את ההיסטוריה שלו, כולל הדור האחרון של הגלות, הדור של השואה, אז הוא ראה איך שכל הדברים שכתובים בתורה ממש התקיימו מילה במילה. מילה במילה. דברים הכי נוראים, שאי אפשר בכלל לעלות על הדעת שהם באמת יכולים להיות במציאות, כמו ואכלתם את בשר בניכם ובנותיכם וכדומה, התקיימו במציאות. אז... זה אחד מהפרקים הקשים וגם המעוררים לאמונה, שהתורה בעצם מספרת פה סיפורים שקורים אחרי אלפי שנים, והם קורים. אבל טוב, זה בדרך אגב. אני רוצה לחזור לעניין שלנו. אז הרמב״ם פתר שאלה אחת. עכשיו אנחנו נדלג על שתי פסקאות, בשביל לחזור אליהם יותר מאוחר, ונגיע ל... פסקה על ימות המשיח בעמוד קוף למתחה, שהייתה קאט שאמרה, השכר זה ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? קאט השנייה בעמוד קוף למת. מה זה ימות המשיח? בזמן ימות המשיח בני אדם יהיו מלאכים תמידיים, הם יחיו לנצח, הם יהיו להם גוף, הגוף שלהם יהיה שונה, הארץ תצמיח בגדים ולחם וכל מיני דברים שלא קיימים בעולם שלנו. זה השכר הגדול של המצוות. על כך אומר הרמב״ם, קודם כל יש לאנשים האלה טעות גסה. כאשר הם חושבים שימות המשיח זה עולם שונה מהעולם שלנו. הוא שונה רק במובן מסוים. הוא לא עולם עם חוקים אחרים. זה אותו עולם שאנחנו מכירים, עם אותם חוקי טבע, עם אותם סדרים. הדבר השונה הוא המצב של עם ישראל ובעקבותיו של האנושות. ימות המשיח הרי הוא זמן שתשוב בו המלכות לישראל וישובו לארץ ישראל. באותו המלך העומד תהיה בירת מלכותו ציון ויגדל שמו ויתפשט עד אפסי ארץ באופן יותר גדול ורב ממלכות שלמה, וישלימו עמו האומות וישמעו לו המדינות לגודל צדקו. מה זה ימות המשיח? עולם כמנהגו נוהג. לשון החכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. אותו עולם שאנחנו מכירים. אבל עם ישראל היום בגלות, במצב של נמיכות קומה. יהיה זמן שבו תשוב המלכות לישראל וישובו לארץ ישראל, ולא זו בלבד שישובו לארץ ישראל, אלא שיגיעו למצב שבו האמרה, המסר הישראלי יתפשט בעולם כולו, ויכירו כל העולם כולו את העליונות של המוסריות של עם ישראל, את צדקו של עם ישראל ושל העומד בראשו, או כפי שהוא אומר אחר כך, יתאבו הנביאים וישתוקקו הצדיקים לימות המשיח למה שיהיה בהם מן הקיבוץ המעולה וההנהגה הטובה והחוכמה וצדק המלך ורוב חוכמתו וקרבתו אל בוראו. המצב של הנהגה שהצדק והחוכמה וקרבת אלוקים יהיו בולטים, יהיו ניכרים לעין כל, עד שהעולם כולו יזכה לקבל את המסר הזה ולהתקרב אל המציאות הרוחנית הזאת, ויסדר את החיים שלו בהתאם לאותו האידיאל, ונערו אליו כל הגויים, כמו שאומר הנביא, ואמרו לכו ונלכה אל הר בית השם, אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. היום אנחנו יודעים שהעולם בעצם מצפה לאיזה בשורה עולמית. אנחנו שומעים בחדשות שיש איזה אפיפיור שמשחרר איזה משפט, וכל העולם מתרגש ומתעמת עם הדברים. זה נכון, זה לא נכון. אלה טוענים אנחנו מייצגים את האמונה, ואלה טוענים אנחנו מייצגים את האמונה, והאמונות האלה מתנצחות זו בזו. העולם מחפש את התשובות האמיתיות. העולם מחפש את האמת האלוקית. אלא שבינתיים אין לו את הדבר הזה. אבל הכלים הולכים ונוצרים, מפני ש... תראו, פעם כשהיה נביא בישראל, אז על כמה אנשים הוא דיבר? בערך אל הקבוצה כמו פה. כמה אנשים יכולים לעמוד מסביבו? בלי מיקרופון ובלי רדיו ובלי טלוויזיה. יכול לדבר אל 100 אנשים, אל 200 אנשים, הוא יעמוד על הגג, אז ידבר אל 1,000 אנשים. זה אפילו לא בקנה מידה ארצי, לא, אפילו לא בקנה מידה של עיר. אלא מה? הוא מדבר, ואחר כך מעבירים את זה מפה לאוזן. אז מי ששמע את הנביא הולך אחר כך אל המשפחה שלו, אל החברים שלו, ומספר להם מה שהוא שמע, ואיך שהוא זה מתפשט. היום העולם במצב של תקשורת מוחלטת. אדם יכול לדבר, ומיליארדי האנשים בכדור הארץ ישמעו אותו בזמן אמת. זה מה שאני אומר. אני אומר, בשביל מה יש כל המכשירים האלה? בשביל המשיח. בדיוק בשביל זה הם קיימים. בשביל מה הם קיימים? בשביל כוכב נולד. הם קיימים בדיוק בשביל המשיח. בשביל שיבוא היום שבו בן אדם בסדר גודל רוחני כזה שיש לו מה לומר לעולם, יוכל לומר את דבריו לעולם. והעולם כולו, לא רק שהוא ישמע אותו, הוא בעצם מצפה לשמוע אותו, מצפה לשמוע את ה... הרי העולם מבין שהמנהיגים הקיימים היום, בין אם זה, הם מנהיגים פוליטיים, בין אם זה מנהיגים דתיים, הם לא מספקים את הבשורה הזאת. לא בוש ולא הפיפיור ולא אחר, הם לא מספקים את זה. הם לא נותנים לעולם איזה תחושה של באמת עוצמה רוחנית שיכולה לעבוד בשורה לעולם. ויום אחד זה יהיה, ואז כאשר רב ישראל יגיע לדרגה המתאימה מבחינתו, יעמוד בראשו מנהיג רוחני שהוא מייצג את הערכים של הקדושה של עם ישראל, את הצדק ואת החוכמה ואת קרבת אלוקים. ואז דבריו ישמעו בעולם, ישמעו לו המדינות לגודל צדקו. לא, הוא לא יצטרך את הכוחנות בשביל לשכנע את העולם. וכל זה מתרחש בתוך ההיסטוריה. זה לא משהו שהוא פלאי, ניסי, יורד משהו מהשמיים, מתהפכת המציאות, הארץ מתחילה להצמיח לחם ועוגות. לא, לא, בשום אופן לא. העולם כמנהגו נוהג, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שאיבוד מלכויות. אנחנו נפסיק להיות משעובדים, אנחנו משעובדים, אנחנו משעובדים. במשך אלפי השנים האחרונות, הן מבחינה מדינית וחומרית, והן מבחינה רוחנית, אנחנו לא הגענו אל המטרה שבשבילה משה רבנו נתן לנו את התורה בסיני. שנגיע לארץ ישראל ונעמיד ממלכת כהנים וגוי קדוש. כאשר הדבר הזה יקרה, ואותה עוצמה רוחנית תשפיע ותעבור אל העולם כולו, זה נקרא ימות המשיח. וכמובן שמדובר על אישיות מסוימת, על פרסונה, לא מדובר על משהו ארטילאי, מדובר על אדם שעומד בראש עם ישראל, מנהיג עם ישראל, מלך ישראל, שהוא מצליח להשיג את ההישגים האלה. אומר הרמב"ם, להפתעת רבים מן האנשים הדתיים, אולי גם להפתעת חלק מכם, והמשיח ימות, ויעמוד תחתיו בנו ובן בנו. על פי דברי חז"ל, שאומרים ימות המשיח שלושה דורות, המשיח ימות, ויעמוד תחתיו בנו ובן בנו. לא, אנשים לא יחיו לנצח. אין דבר כזה לחיות לנצח, לפי דעת הרמב״ם. הגוף הוא עשוי מחומרים שהם מתרכבים ומתפרקים. נדבר עליה, נגיע גם לזה. דילגנו על זה. ימות המשיח זה חלק מהעולם הזה. זה חלק מההיסטוריה. לא זה בלבד, זה בעצם דבר שאנחנו לא רק מקווים לו, מייחלים לו, אלא שאנחנו בעצם מצווים להביא אותו. כי בשני תורה, הרמב"ם מכניס את כל הנושא של ימות המשיח להלכות מלכים. הלכות מלכים מתחילות במילים האלה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. למנות להם מלך, ולבנות את בית הבחירה ולהחריד זרעו של עמלק. שלוש מצוות שעם ישראל הצטווה, כשהוא נכנס לארץ ישראל. אחת המצוות היא עמדת מלך. מה המלך הזה צריך לעשות? צריך להנהיג את העם. להנהיג את העם בדרך התורה. הוא צריך לבנות את בית המקדש. הוא צריך לנצח את האומות המפריעות לזה, שבראשן עמלק, וכל הדברים האלה מוגדרים כמצוות. בסוף, הלכות מלכים, הרמב"ם מדבר, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר את המלכות ישראל, הממשלה הראשונה וכו', ולבנות את בית המקדש ולקבץ את נדחי ישראל. כל הדברים האלה הם בעצם הדברים שהתורה מצווה אותנו להגיע אליהם. המצב הנכון, המצב האידיאלי, המצב השלם של עם ישראל, הוא המצב המשיחי. אז מה השאלה? אנחנו מחכים שמישהו יעשה לנו את זה? אנחנו צריכים להגיע לזה בכוח רצוננו. זה מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להגיע למצב הזה. נכון שצריך סייעתא דשמיא, צריך שהקדוש ברוך הוא ירצה לעזור לנו בדבר. וזה כמובן תלוי בשאלה של אם אנחנו ראויים לכך או לא. אבל המשיחיות, היום משיחיות זה הפך להיות איזה מין ביטוי עם קונוטציה שלילית. משיחיות זה משהו הזוי כזה. המשיחיות היא האתגר הקבוע של עם ישראל. המשיחיות היא להגיע למצב של חיים ישראליים שלמים. עם מקדש, עם מלכות, עם סדרי החיים הנכונים של עם ישראל. וזה יעשה את שלו כדי להשפיע החוצה אל העולם. נכון שצריך את עשייתא דשמיא בכל דבר, אבל זה בעצם האתגר שלנו. מה זה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה נאמר לפני מתן תורה? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמור תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה ממלכת כהנים? יש כהנים בעם, הכהנים משפיעים על העם. כי שבטי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו כי מלאך השם צבאותו. הוא השליח להעביר את התורה לעם, להעביר את הקדושה לעם. אתם תהיו לי ממלכת כהנים, ממלכה שלמה שהיא ממלכת כהנים. איפה? מי הקהל שלנו? האנושות. אנחנו ממלכת כהנים, אנחנו הכהנים של האנושות. כלומר שהתורה אומרת שבעצם אם אתם תהיו מה שאני רוצה מכם, אז אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם תהיו אלה שמשפיעים את הקדושה אל האנושות כולה, אל העולם כולו. פירוש הדבר שזה בעצם מה שהתורה דורשת מאיתנו. זה לא איזה דבר ששחיות, משהו שהעולם צריך להתהפך. אם העולם צריך להתהפך, אנחנו לא יכולים להפוך את העולם, לשנות את חוקי הטבע. העולם לא צריך להתהפך, העולם יכול להישאר כמות שהוא וישאר כמות שהוא. אבל אנחנו צריכים להתהפך, ואנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו נותנים את הטון באנושות בעולם, את הטון של הקדושה בעולם. ישראל מספרים תהילות השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי ספרו. ואז אנחנו הופכים להיות שייכים לימות המשיח. כאשר, שוב פעם, המשיח זה לא משהו ארטילאי, זה דמות אנושית שייכת להנהגת עם ישראל, ואפילו מנביאים מסמנים אותה כשייכת למשפחה מסוימת, מצאצאי דוד המלך, משיח בן דוד, והאישיות הזאת היא תגשים את האידיאל התורני הנצחי של עם ישראל. חז"ל אומרים שבעצם המשיח כבר היה יכול לבוא בזמן בית ראשון. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. הוא כבר היה קרוב, אוטוטו, הוא כבר היה יכול להיות המשיח. כי מה זה המשיח? המשיח זה אותו מלך שהוא יקיים את הייעוד הזה, והשפעתו תעבור מעבר לגבולות ישראל אל כל העולם כולו. כמעט שחזקיהו היה משיח, היה חסר משהו, שהוא לא היה מספיק מרומם בנקודה מסוימת בשביל להגשים את זה. כאשר בר כוכבא נלחם נגד האימפריה הרומאית, אמר רבי עקיבא, הנה, קם בן אדם שיכול להיות שהוא המשיח. דנו מלכה משיחה, ככה כתוב בירושלמי, במסכת תענית. רבי עקיבא כתב חמי לבן קוזיבה, אבל אמר דנו מלכה משיחה. כשרבי עקיבא היה רואה את בר כוכבא, הוא היה אומר, זהו המשיח. מה פירוש זהו המשיח? אנחנו מקווים שהוא יהיה המשיח. זה, יש לו כבר את הכיוון, את הפוטנציאל להיות המשיח. בסופו של דבר הוא התבדה. הרמב״ם מדבר על זה, בהלכות מלכים. רבי עקיבא לא, רק שנייה, רבי עקיבא לא שינה את האידיאולוגיה שלו. אחרי כישלון מרד בר כוכבא. הוא חשב, הוא קיבה, שהוא יהיה האדם שיצליח. אומר הרמב״ם, בסופו של דבר, באבונות, אם זה אבונות שלו, אם זה אבונות של הדור, אנחנו לא יודעים, הוא לא הצליח להגשים את המטרה, הוא נהרג, ולא הצליח להקים את מלכות ישראל. אבל כשרבי עקיבא ראה בן אדם, בסדר גודל כזה, עם גבורה כזאת, עם גדלות רוחנית כזאת, הוא אמר, דנו מלכה משיחה. זה יכול להיות המלך המשיח. כלומר, שהמשיחיות היא לא דבר שבא באיזו צורה פלאית, ניסית וכדומה. הוא מתחיל מזה שהעם ישראל רוצה להקים את ממלכתו לפי האידיאל של התורה. בבקשה. נו, אז מה רע בכך? ברוך אתה, אדוני, למתחולם של הכל נהיה מדברו. ההבדל היחיד והמשמעותי הוא שהרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, שהיה אדם גדול בעל עצמה רוחנית יוצא דופן, לא ראה את המקום שלו בהנהגת עם ישראל בארץ ישראל. וזאת בעיה רצינית, מפני שהרמב״ם אומר במפורש ש המלך הזה שיעמוד, הוא צריך להיות מלך ישראל במלוא מובן המילה, כלומר להנהיג את עם ישראל בארץ ישראל. אין מלך בחוץ לארץ. זה, הזכרנו את הלשון של תחילת הלכות מלכים, שלוש מצוות נמצבו ישראל בכניסתן לארץ. יותר מזה כתוב בתוספתא במסכת סנהדרין, אין מעמידין מלך בחוץ לארץ. לא יכול להיות דבר כזה, מלך ישראל בחוץ לארץ. זה תרתי דסתרי. מלך ישראל צריך להיות במקום של עם ישראל כעם, לא כפזורה. הרבי מלובביץ' משום מה ציפה להתגלות של התופעה המשיחית בחוץ לארץ, וזאת קטונתי, כן, אבל זאת הבעיה, זאת ה... אני מוכן אפילו להגיד זאת הטעות, כי אין מלך בחוץ לארץ, אין אפשרות של מימוש המשיחיות בחוץ לארץ. אם באמת היו מתקדמים לכיוון ארץ ישראל ולכיוון ההנהגה של עם ישראל בארץ ישראל, אז נהדר. אם בר כוכבא היה מועמד, גם הרב מלובביץ' יכול היה להיות מועמד, היה מועמד ראוי. אני עוד אספר לכם, בעזרת השם, באחד השיעורים הבאים, אולי בשיעור הבא, איפה מקור הטעות. אני מרשה לעצמי להגיד את המילה טעות, מפני שהדבר הוא מתועד בצורה כל כך חותכת וכל כך ברורה, שהיו דברים מפורשים שלא רק הרבי מלובביץ' אלא גם רבנים גדולים אחרים לא ידעו אותם, לא מפני שהם לא היו מספיק חכמים בתורה, אלא מפני שהדברים האלה לא היו ידועים, מפני סיבות טכניות היסטוריות של מחיקת חלק מדברי הרמב״ם. אם יש לכם הספר, אתם יכולים לפתוח רגע בעמוד 9 פ' א', אתם תראו שם צילום של פרק י' א' בהלכות מלכים בשתי עמודות זו מול זו, כאשר האחת היא הדפוס הראשון של הספר משנה תורה שנתפס ברומי בשנת ריש מם, כלומר לפני למעלה מ-500 שנה, ומולו הדפוס המקובל שהיה בנפוץ במאות השנים האחרונות, שבו הפרק הזה התקצר לחצי. כל העמודה הימנית פלוס חלק מהעמודה השמאלית למטה זה הכל פרק י' א' בנוסח המקורי, ומולו יש פרק י' א' בנוסח מקוצר. מה זה הנוסח המקוצר? הצנזורה הנוצרית חתכה חלק מהפרק הזה. באותו חלק שהיא חתכה, שלא היה ידוע לרבים מגדולי ישראל, כולל הגדולים של הדור האחרון, לא היה ידוע פשוט הדבר הזה. הרמב״ם כותב שם דברים מפורשים על התהליך של הקמת מלכות ישראל והמושג של מישהו בחזקת משיח. והוא מתנה את זה בזה שזה יהיה בארץ ישראל, בזה שהוא יהיה מלך על ישראל. כל הדבר הזה לא היה ידוע במשך מאות שנים, אלא לאנשים שנברו בכתבי יד וידעו את הנוסח המקורי של דברי הרמב״ם מתוך כתבי יד. רק בעשרות השנים האחרונות התחילו להדפיס הוצאות של רמב״ם שמופיע בהם כל הנוסח המקורי של הפרק הזה, ובו רואים שהרמב״ם מדבר על העמדת מלך בארץ ישראל, שהיא יכולה להיות בחזקת משיח, כלומר מה שאנחנו קוראים התחלת הגאולה. מתחילים, עושים משהו, עושים התחלה בארץ ישראל, מנסים להעמיד מלכות בארץ ישראל, ואז הניסיון יכול להצליח, יכול גם לא להצליח להגיע למשיחיות, אבל עצם הניסיון הוא מבורך. אם האדם הזה שהיה מועמד מת ולא הגיע לזה שבאמת הגשים את האידיאל המשיחי, אומר הרמב"ם, הרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו. אין שום בעיה. אז כל הקטע הזה, כל החלק הזה לא היה קיים בספרים של הרמב"ם, לא היה ידוע לגדולי ישראל, ובמילא גם יכולה הייתה להיווצר השקפה שיושבים בחוץ לארץ ומחכים. אבל אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. עכשיו אנחנו נחזור לדברי הרמב״ם בהקדמה שלנו. הוא אומר, בגמרא מסופר שאחד מהחכמים אמר נאמרה כזאת, עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילה. כלומר, אתה יכול להוציא מהאדמה עוגות ובגדים יפים. אז תלמיד אחד שאל אותו, הרי כתוב, אין כל חדש תחת השמש. איך יכול להיות שיקרה דבר כזה שהיום הוא בבחינת נמנע, בלתי אפשרי? אז הוא ענה לו, בוא בעריך דוגמתן בעולם הזה. הוא הראה לו פטריה גדולה שיוצאת מהאדמה בבת אחת, ואיך היא נראית? כמו איזה עוגה, עוגת טורט. ראיתם פעם פטריה גדולה? הנה, הוא אומר לו, אתה רואה? הארץ מוציאה עוגות. ואחר כך הראה לו משהו שגדל בדקל, ושהוא דומה למשי. הוא אומר לו, הנה, היא מוציאה כלי מילד. אומרת הגמרא שרבן גמליאל, זה היה רבן גמליאל שאמר את הממרה הזאת, קיים בו, ענק סיל כי יבלתו. ענק סיל כי יבלתו. הוא חשב שבאמת, רבן גמליאל מתכוון ברצינות שהאדמה תוציא עוגות וכלי מילד. אז הוא שאל אותו, כמו כסיל, איך יכול להיות? הוא ענה לו, ענה כסיל כי יבלתו. אבל באמת, מה התכוון רבן גמליאל? הוא התכוון למה שהיום אומרים, זה צומח על העצים, אתה תמצא את זה ברחוב. מה מתכוונים? זה הולך בקלות. כל אדם יהיה לו, תהיה חברת שפע, כל אדם יהיה בקלות, משיג את פרנסתו, משיג את צרכיו, את הלחם שלו ואת הכלי מילת שלו ואת העוגות שלו, כל מה שהוא צריך, הכל צומח, הכל, מה פירוש צומח? זה משל, הכל בקלות. אנחנו יודעים שהכלים האלה הולכים ומתפתחים, הולכים ומתפתחים, ואנחנו רואים את הדברים בעיניים, איך שבאמת העולם שלנו מתקדם לקראת המצב הזה שהאנושות תוכל לחיות בשפע. הרי הסיבה שהאנושות לא חיה בשפע היום ושיש בה עוני היא רק אחת. מהי הסיבה? הוצאות הביטחון של הארצות. כל ארץ בעולם כמעט מוציאה את רוב כספה על ביטחון. ולכן יש עניים. ולכן אין אפשרות לשפר את המצב הכלכלי. ונוסף לכך, כל העניין של המתיחויות, של המלחמות, של התחרות הבלתי מוסרית, הבלתי צודקת שיש בחברה עצמה ובין חברות שונות, שזה גורם שאי אפשר לנצל את המשאבים בשביל להיטיב את המצב הכלכלי של העולם. אבל כאשר תהיה בעולם רוח של צדק ורוח של מוסר, אז מה אומרים הנביאים? וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גואל גוי חרב, אלא ימדו עוד מלחמה. כל התקציבי הטק האלה של המיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של דולרים שמשקיעים בכלי משחית, ילכו לרווחה. ומה זה רווחה? רווחה זה לא פירוש דבר שלא יהיה עני ועשיר. הרמב"ם אומר, פה, ויהיה בימיו החזק והחלש ביחס לזולתו. אבל באותם הימים תקל על בני האדם פרנסתם מאוד, עד שבעמל מועט ביותר שימול האדם יגיע לתועלת גדולה. זה לא אומר שהעולם יהיה איזה קומונה, הוא לא מדבר על קומוניזם, הוא מדבר על חברה צודקת. חברה צודקת זה חברה שבה גם אם אדם אחד הוא יותר עשיר מפני שהוא בעל יוזמה והוא פותח מפעל, והאחר לא יכול היה לתפוס את היוזמה הזאת, אבל הוא נותן לאנשים שעובדים אצלו, הוא נותן להם שכר הוגן, הוא נותן להם שכר שהוא פרופורציוני לרווחים שלו ולהשקעה שלהם. נכון, הם לא יהיו כמוהו, בעל המפעל יהיה תמיד יותר עשיר מאשר הפועלים, אבל גם הפועלים יוכלו לחיות ברווחה. הם לא יקבלו שכר מינימום, הם יקבלו שכר הוגן. וכשהם יקבלו שכר הוגן, וכל העולם יהיה ברווחה כלכלית, בלי צורך בתקציבי ביטחון, בלי התחרויות לא מוסריות שיש בין חברות ובין בני אדם, אז החיים יהיו קלים, החיים יהיו חיים של חברת שפע. זה הכל, זה מה שכתוב פה.
זה גם מחבר לבעיה שאמרנו שזה מעלה תקופה. זה גם
ודאי שזה מתחבר, ודאי שזה מתחבר, אבל פה יש משהו שהוא יותר מזה, יש פה התעלות העולם. העולם מגיע למצב שלא היה קיים לפני כן בהיסטוריה. בגלל ההתפתחות הטכנולוגית וההתפתחות המדעית, בגלל היכולת באמת לקיים את הכלכלה על בסיס של 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 צמצום בהשקעות, בהשקעה האישית. כלומר, הרי העולם עובר לחמישה ימי עבודה בשבוע. איך זה קורה? לפני כן היו צריכים לעבוד שבעה ימים. איך פתאום העולם יכול לעבור לחמישה ימים? שיש אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים להפיק את אותה התוצרת בפחות זמן. אלא מה הבעיה? הבעיה היא כמובן, מה יעשה האדם בזמן הפנוי? זאת הבעיה של העולם המודרני. מה נעשה בזמן הפנוי? נעבוד חמישה ימים בשבוע, מה נעשה בימים האחרים? נשתגע. כמה שמלן שאנשים יהיה להם מה לעשות. כאשר יהיה מצב כזה, התאבו הנביאים והשתוקקו הצדיקים למצב של קיום תורת משה בלא לאות ולא דאגה ולא אונס. בן אדם יהיה לו זמן, יהיה לו מה לעשות בזמן הזה. תורה ומעשים טובים. יהיה לו במה למלא את עצמו. זה שהעולם רחוק מהאידיאל הזה, זה ברור. רחוק מהאידיאל המוסרי, רחוק מהאידיאל הרוחני. יש מלחמות, ויש מתחים, ויש חוסר צדק, ויש חוסר חוכמה, ויש בעיית הפנאי, שלא ידעו מה לעשות עם הזמן הפנוי. אבל כאשר תהיה בעולם הנהגה של חוכמה, צדק וקרבת אלוקים, אז גם תהיה רווחה כלכלית, וגם לא תהיה בעיית פנאי, להפך, העולם ימלא בעיסוק מספק ומועיל ומרומם של האדם בזמן שהוא לא צריך לדאוג לפרנסתו, בלא לאות ובלא דאגה, שלא יצטרך להיות כל הזמן בדאגה ובלאות, כפי שזה היה במשך ההיסטוריה. אז בקיצור, התיאור הוא תיאור של מצב ריאלי, מצב ריאלי, לא מצב דמיוני, מצב ריאלי, במציאות היסטורית, וחלק מהאתגר שלנו להביא את המצב הזה. בניגוד, זו תפיסה שהיא תפיסה פסיבית, שאומרת צריך לחכות לזה שיקרה איזה נס, ואז העולם פתאום יעבור לפאזה של משיח. זו תפיסה שהרמב"ם משלל אותה מכל וכל. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נדבר על המושגים הנוספים, אבל עדיין נצטרך קצת לעסוק בעניין הזה של פרק י' בהלכות מלכים. אני ממליץ לכם להסתכל בספר בעמוד הזה, קפ"א, לקרוא את הדברים, ואנחנו בעזרת השם נדבר עליהם בפעם הבאה. ערב טוב.